שלום לכולם. אנחנו היום לומדים משהו, רוצים ללמוד משהו שקשור דווקא לתקופה של ערב פסח, בעוד שהדף היומי נמצא בסוכות, אבל בכל זאת, כיוון שאנחנו נמצאים בתקופה הקרובה לפסח, אני חושב שזה יהיה הדבר יותר נכון, ללמוד משהו בעיון שקשור למצוות המצווה הנוגעת לזמן הזה. והכותרת של השיעור מבחינת הנושא הוא מצוות ביעור וביטול חמץ. מצוות ביעור ומצוות ביטול חמץ. כי כשבאמת שאנחנו מדברים על עניין של חמץ בפסח, יש מסביב לעניין הזה אפשר להגיד כמה מצוות איסורי לאו. אסור לאכול את החמץ וזה ברור בפסח. לא רק שאסור לאכול, גם אסור ליהנות. גם זה ברור. למעלה מזה יש בעניין הזה של חמץ עוד חידוש נוסף שלא קיים בשאר מאכלות אסורות. יש לנו הרבה, יש מאכלות אסורות כידוע, אבל לא מצינו אצלהם שיש גם איסור להחזיק אותם בבית. בחמץ יש איסור של בל יראה או בל ימצא, שמעבר לעובדה שזה אסור באכילה או בהנאה, גם אסור להחזיק את זה בבית. ועוד נוסף על כך יש גם המצוות עשה. מצוות עשה שאותה אנחנו קוראים דווקא בפרשת החודש שמתכוננים לקראת החג. אז אנחנו כתוב בפרשת בו, בפרשה הזו של החודש הזה לכם, שם נאמר גם אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. זאת אומרת שיש כאן גם מצוות עשה, לא רק איסור לאו אלא גם מצוות עשה. ומצווה על המצווה הזו אני רוצה היום להתמקד ולדון במה בעצם אומרת המצווה הזו. כי יש כל מיני סוגיות שמתייחסות אל המצווה. ועל כך אני רוצה לנסות להרחיב את הדיבור ולראות ולהבין את השיטות השונות שיש באמת בהבנת המצווה הזו. מהי באמת המצווה כמצוות עשה מבחינתנו. ועל כן אני רוצה לדבר באמת לרגע או יותר מרגע על העניין של ביטול חמץ. זה משהו מיוחד, שיש דבר כזה גם של ביטול חמץ. עם זה אנחנו נפגשים בגמרא בכמה מקומות, במסכת פסחים כמובן. הכל מצוין בדף המקורות שנלווה לשיעור. ואנחנו יודעים שבפעם הראשונה אנחנו נפגשים בגמרא עם העניין הזה בדף דלת עמוד ב'. הגמרא שם, אגב, דיון בנושאים שקשורים לנאמנות, על הבדיקה, אם הייתה בדיקה או לא הייתה בדיקה, מי שרוצה יעיין שם, אבל אגב זה מופיע שם הביטוי בגמרא, דורה, הגמרא אומרת שבדיקת החמץ, שבזה מתחילה מסכת אור ל-14 שבודקים את החמץ לאור הנר, הגמרא אומרת על זה בדף ד' עמוד ב', שבעצם החיוב לבדוק את החמץ הוא רק מדרבנן. כיוון שבעצם מן התורה אין צורך לעשות את זה, אין צורך להתאמץ כל כך, מפני שמדאורייתא בביטול בעל מסגי, זה לשון הגמרא, מדאורייתא בביטול בעל מסגי. וכאן חשוב, זאת אומרת, די לנו בביטול. הדבר הזה שיש ביטול, אנחנו רואים, אומר רש"י, דכתיב תשביטו ולא כתיב תבערו, והשבתה דלב היא השבתה. אז רש"י אומר לנו פה, רש"י אומר לנו פה, שהביטול חמץ זה בעצם מקיים בזה את המצווה של תשביטו. כשאתה רוצה לקיים את המצווה של תשביטו, יש לך דרך קלה ביותר, מדאורייתא בביטול בעל מסגי. גם הרמב״ם, אם לוקחים את הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה פרק ב' הלכה ב', כפי שאני אומר תמיד מצוין בדף המקורות, גם הוא אומר בעצם את הדבר הזה. ונראה אחר כך בדברי הרמב״ם עוד משמעויות לעניין. תוספות חולקים, תוספות טוענים שזה בכלל לא שייך אחד לשני. תוספות מנסים, דנים על העניין של הביטול מזווית שונה לחלוטין. הם לא אומרים שהביטול הוא הפירוש של מה שנאמר תשביטו בתורה, אלא ביטול זה פעולה של הפקר. פעולה של הפקר זו פעולה שאנחנו מכירים אותה לא בקשר דווקא לביאור חמץ. זה דברים שהפקר זה פעולה ממונית שאדם יכול להפקיר את ממונו, ולפי תוספות הביטול זה בעצם הפקר. אדם מפקיר את החמץ ועל ידי זה החמץ כבר יותר לא שלו, אז ממילא הוא לא עובר על החמץ. רש"י אנחנו רואים לא סובר ככה. למה רש"י לא סובר ככה? אולי רש"י גם סובר שהפקר לבד לא מועיל. זה באמת שאלה מעניינת, האם הקנה מידה לאיסור השיית החמץ בבית הוא קנה מידה ממוני, שזה שלי או לא שלי, אם אני מפקיר אז זה כבר לא נחשב לחמץ שלי, או שזה לא שייך דווקא לעובדה אם זה שלי או לא שלי, יכול להיות שגם דבר הפקר, אם זה נמצא בבית שלי אני עובר עליו ובל ייראה. צריך לדייק. כאשר החמץ הוא של גוי, אז באמת לא עובר, אבל כאשר החמץ הוא לא של גוי, אלא הפקר נמצא בבית שלנו, מישהו שקורא לו דבר כזה, שזה לא נעים כמובן בפסח, אז הוא אולי עובר בבל יראה. במה הוא יכול לתקן? על ידי זה שהוא יעשה ביטול. את הביטול עושים, כפי שאנחנו יודעים, דווקא לפני הזמן של האיסור. כי הגמרא בפירוש אומרת אחר כך, שאי אפשר לבטל את החמץ לאחר זמן איסורו. רק כל זמן שזה לא נכנס האיסור לתוקף, אפשר לבטל. אבל בכל אופן, חזרנו לעניין, תוספות אומרים שהביטול זה הפקר, פעולה הממונית נקרא לזה רגילה, שאיננה דווקא משייכת לעניין של החמץ, בעוד שלפי רש"י ורמב״ם, הביטול של החמץ זה משהו מאוד ייחודי, מיוחד ביותר. זה משהו שאין כמוהו בשאר הדברים, וזה גם דבר מאוד מחודש, שאני יכול לבוא ולומר על החמץ, שהוא בעצם חמץ, יכול להיות כל מיני צורות של חמץ, ואני אומר על זה שזה לא חמץ, זה אפר. זאת אומרת, להגיד את הדבר הזה ולהחליט עליו בלב שלם, זה נקרא ביטול חמץ, לפי רש"י. זה הבדל גדול, זאת אומרת, אם אני חוזר עכשיו על העניין בצורה מה למדנו, למדנו שלפי רש"י, מצוות תשביטו מתקיימת על ידי ביטול החמץ שנעשה לפני כניסת האיסור לתוקף. בעוד שלפי תוספות זה בכלל לא רלוונטי. תוספות טוענים, מה הם עושים עם המצווה של תשביטו? אז בואו נעיין בסוגיה נוספת. סוגיה נוספת בדף י"ב עמוד ב', גם במסכת פסחים כמובן. שם יש ביטוי בגמרא, שהגמרא אומרת בדף י"ב, הגמרא מדברת על דעת רבי יהודה. זו המשנה נמצאת בתחילת פרק שני, שרבי יהודה אומר שאין ביאור חמץ אלא שריפה. וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח. שהשבטתו בכל דבר. רבי יהודה אומר אין ביאור חמץ אלא שריפה, חכמים אומרים מפרר וזורה לרוח, או גם מפרר וזורה לרוח. ביחס לדברי רבי יהודה יש לנו גמרא בדף י"ב, דיינו עוד בפרק ראשון, ואז הגמרא אומרת, אומר רבי יהודה, אימתי אני אומר שביאור חמץ דווקא בשריפה, שלא בשעת ביאורו, אבל בשעת ביאורו השבטתו בכל דבר. זאת אומרת, גם רבי יהודה הוא באיזשהו מקום, אומר, זה לא תמיד אני אומר לך שצריך לעשות את השריפה בדווקא, זה דווקא, איך הוא אומר? דווקא שלא בשעת ביורו, אבל בשעת ביורו השבטתו בכל דבר. כשאנחנו לומדים פה את רש"י ותוספות, במילים האלה אנחנו מוצאים משהו מאוד מעניין. יש אצלהם פירושים שונים לדברים האמורים על ידי רבי יהודה. רש"י מסביר מתי, מה זה שלא בשעת ביורו, הכוונה היא לפני זמן האיסור. לפני זמן האיסור, הדין הוא שריפה, כך רש"י אומר. אבל אחר זמן האיסור, לפי רבי יהודה, אם יש למישהו חמץ בבית, אז זה לאו דווקא שריפה. יכול להיות בכל דבר, כמו שרבי יהודה פה אומר. זה רש"י. מה תוספות אומרים? הפוך. הבנותם אומרים פה בסוגיה בדף י"ב, הפוך. מה הוא אומר? אומר, מתי אני אומר שהדין הוא בשריפה? הכוונה שלו בשעת ביורו, הכוונה היא... לא, הכוונה היא דווקא לאחר זמן האיסור, שזה לא הזמן שרגילים לבאר. אבל בזמן שרגילים לבאר דיינו לפני תחילת האיסור, השבטתו בכל דבר. מאוד מעניין. זאת אומרת שבאיזשהו מקום אנחנו מוצאים פה הקבלה בין בסוגיה הזו לבין מה שראינו במחלוקת מקודם. ומהי ההקבלה? שלפי תוספות כשכתוב בגמרא אך ביום הראשון תשביטו, הכוונה היא לאחר זמן האיסור. ולכן זה לא יכול להתפרש בקשר לביטול, כי אי אפשר לבטל אחר זמן האיסור. ולכן הם גם אומרים שמה שרבי יהודה אמר, שאין ביאור חמץ אלא שריפה, שהעניין של התשביט הוא מתקיים על ידי שריפה, זה מדבר על זה לאחר זמן האיסור. זה מה שרבנו תם אומר בדף י"ב. התשביט הוא מדבר לאחר זמן האיסור. בעוד שלפי רש"י זה הפוך. תשביטו מקיימים לפני זמן האיסור. כשאנחנו מבארים את החמץ לפני זמן האיסור, זה רשי. זה רשי ורמב״ם. ואז באמת יש דין של שריפה לפי רבי יהודה. אבל אין הלכה כרבי יהודה. הלכה כחכמים, שמפרר וזורה לרוח, כמו שהרמב״ם בעצמו אומר כמצוין בדף המקורות. וממילא גם מובן שאפשר לפרש שזה גם ביטול. הביטול, או ביור ממש, פיזי, מתקיים כמצוות עשה לפי רשי לפני זמן האיסור. וזה הפירוש שכתוב בתורה, אך ביום הראשון תשביטו לפני זמן האיסור. בעוד שלפי תוספות, אך ביום הראשון תשביטו, הכוונה היא לאחר זמן האיסור. מה פירוש? אז הפירוש הוא, אם מנסים להגיד מה למדנו פה, למדנו פה דבר מאוד מעניין. שלפי רשי, באמת כשאנחנו, רשי ורמב״ם אני מדגיש, כשלמדנו את העניין הזה שמבארים את החמץ, שמבארים את החמץ ערב פסח לפני חצות, כפי שכל יהודי טוב עושה, אז הוא באמת מקיים מצוות עשה. זו באמת אולי ההרגשה של כולנו שמבארים את החמץ, אנחנו מקיימים מצווה, מצוות עשה, כמו שיש מצוות עשה להניח תפילין, יש מצוות עשה לבאר חמץ. וזה הפירוש, ולכן יש גם איזו התרגשות גדולה שמלווה את הפעולה הזו של שריפת החמץ. לפי תוספות דווקא זה לא צריך להיות ככה. לפי תוספות צריך לבאר את החמץ כדי שלא יהיה חמץ. אבל זה לא נקרא שאתה מקיים מצוות עשה לפני זמן האיסור. כי אז אין מצווה, מצווה היא אחר כך. כמו שאני רגיל לומר, לפי תוספות כל ירא שמיים מתפלל שלא יזכה לקיים את המצווה הזו. ולמה? כי המצווה הזו לפי תוספות מתקיימת רק אם חס וחליל אני, היה לך פנצ'ר בבית, ובטעות נשאר לך חמץ בבית, ואופס, כתוב וצריך להשבית את החמץ. בעוד שלפי רש"י להפך, כולנו מתלהבים מקיום המצווה הזו כשאנחנו מבארים את החמץ לפני זמן האיסור. לפני זמן האיסור. ועל זה אמר רבי יהודה לשיטתו שאין ביאור חמץ אל השריפה. זה גם מובן, במקורות אנחנו לומדים מחלוקת, תוספות אומרים בדף כף זין, גם מצוין בדף המקורות, תוספות אומרים שהלכה כרבי יהודה. כי מבחינת תוספות אין בזה בעיה. הלכה היא שלאחר זמן איסור אומרים התוספות שבאמת שורפים את החמץ. מתי הם מדברים לאחר זמן האיסור? הלכה כרבי יהודה. כאשר החמץ כבר אסור. בעוד שהרמב״ם לא פוסק כרבי יהודה. הרמב״ם פוסק כחכמים שמפרר וזורה לרוח. וזה בעצם מובן מאליו, כי הרמב״ם הרי סובר שתשביטו זה לפני זמן האיסור. ולפני זמן האיסור הוא מפרש שזה הפירוש של הביטול. כיוון שזה גם האפשרות על ידי ביטול, אז הביטול הוא באיזשהו מקום מוכיח שהתשביטו מצווה כמצוות עשה קיימת לפני זמן האיסור. ולכן הוא לא יכול לפסוק כרבי יהודה, כי לפי רבי יהודה אין ביאור חמץ אלא שריפה, אז רק שריפה, שום דבר אחר לא. לא על ידי זריעה לרוח ובוודאי שלא על ידי ביטול. לכן ההלכה היא לא כרבי יהודה, זאת אומרת פסיקת ההלכה אנחנו רואים את הקשר בין הדברים האלה. ואם אני אציין פה עוד איזה דבר, אפשר פה בדברים האלה עוד להאריך הרבה, אבל לא במסגרת שלנו שאנחנו לא רגילים להאריך, אנחנו רק יכולים להבין, יש פה איזה דבר יפה מעניין, הגמרא דנה בדף זין במסכת פסחים גם כמובן לגבי נוסח הברכה של ביור, של בדיקת החמץ. האם מברכים לבאר חמץ, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו לבאר חמץ, או שאומרים אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על ביור חמץ. כאשר הכלל הוא שברכה צריכה להיות עובר לעשייתן, דהיינו לפני מה שעושים, ולכן כשאומרים לבאר בוודאי שזה ככה, אבל כשאומרים על ביור זה יכול להתפרש גם לא רק כלפי מה שיהיה בהמשך, אלא לגבי מה שכבר היה. ובכל זאת הגמרא אומרת והלכת על ביור חמץ. זה באמת דבר קצת קשה. למה על ביור חמץ? תגיד הלכת לבאר חמץ, כי אז זה בטוח שאתה מנסח את הברכה בלשון ובצורה שצריך לומר אותה לשם, על שם העתיד. על שם מה שהוא הולך לעשות. האדם הולך לבדוק את החמץ, יגיד ברוך אתה השם, שקדישנו מצוותיו וציוונו לבאר חמץ. לא, אומרים על ביאור חמץ. מי שיעיין בתוספות שם, בדף זין עמוד ב' בפסחים, הוא ימצא שתוספות אומרים שהחידוש הוא שיכול גם לברך על ביאור חמץ. לא שזה הדבר היחיד. אלא החידוש של הגמרא שגם כשאומרים על ביאור זה גם בסדר. תוספות ברור שזה מה שהם אומרים. הרמב״ם אומר אחרת. הרמב״ם בהלכות ברכות כמצוין בדף המקורות אומר שלמה מברכים על ביאור חמץ? מפני שברגע שבן אדם ניגש, דבר נורא מעניין, ברגע שבן אדם ניגש לקיים את המצווה של בדיקת החמץ, בשביל מה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה לקיים את המצווה של ביור חמץ. אז על המקום זה בעצם הוא כבר קיים את המצווה. הוא כבר לא, בעצם כבר לא צריך לעשות שום דבר אולי, כי הוא כבר קיים. למה הוא קיים? כי ברגע שאדם הולך בלב שלם לבדוק את החמץ, לוקח את הנר, מחזיק, מתחיל להתארגן לקראת בדיקת חמץ, אז הוא באיזשהו מקום כבר ביטל את החמץ. אומר הרמב״ם, זה כבר בעצם ביארת את החמץ. קיימת כבר, לכן הלכת על ביור חמץ בברכה, כי הברכה היא בעצם כבר מביאה בחשבון את העובדה שבעצם כבר כמעט קיימת את המצווה. אתה רק עושה עכשיו כאילו השלמה, או למה שנקרא לרף חדמילטה, שזה יהיה בטוח בסדר שאתה מבאר, לא רק במחשבה שהיא אולי לא מספיק שלמה. אבל בעיקרון, כשאדם ניגש לבדוק חמץ, הוא כאילו כבר קיים את הכל. דבר נורא יפה לראות רמב״ם כזה. זה כמו שאפשר לנסח, הרב קוק זצ"ל מנסח באורות התשובה, ואומר שמצוות התשובה היא מצווה שמצד אחת קלה שבקלות, כי על ידי עירור של תשובה אתה כבר מקיים את המצווה, את התשובה, אבל היא קשה שבקשות, כי מעולם היא לא הגיעה לשלמות. בעצם משהו בדומה לזה, זה ביור חמץ לפי הרמב״ם, מה שהוא אומר. ביור חמץ זה מצווה קלה שבקלות, קלה שבקלות, כי על ידי המחשבה הזו שאתה מוצא בלב שלם שלא יהיה חמץ, כבר קיימת את המצווה, ולחורה כבר לא צריך יותר שום דבר. אבל מצד שני, קשה שבקשות, כי באיזשהו מקום היא באמת קשה שבקשות. אבל הקושי הזה הוא קושי של קיום מצווה. צריך לדעת, לפי הרמב״ם ורש"י, כשתורכים הרבה בערב פסח, זה לא סתם בשביל עצבנות מהאיסור, אלא זה בעצם הידור מצווה של ביור חמץ. כי מצוות ביור החמץ לפי רש"י ורמב״ם היא מצווה שעושים אותה דווקא כשהחמץ עדיין מותר. הניקיון, כל מה שעושים זה קיום של מצווה. להסתכל על זה מנקודת המבט הזו, שזה אפילו הידור מצווה, יש מצווה, אז יש הידור מצווה. אז ככל שאתה מנקה יותר, ככה אתה מקיים את המצווה יותר. זה יפה ככה לראות את העניין הזה של קיום מצווה של החמץ, ביור החמץ, עוד לפני שהחמץ נכנס, לפני שהאיסור נכנס לתוקפו. אבל זה באמת הבדל, יש כאן הבדל בגישות השונות בין הרמב״ם לבין הרמב״ם ורש"י, אני חושב מצד אחד, לעומת דברי תוספות, ואילו ואילו דברי אלוקים חיים, ואנחנו עוד יכולים להמשיך וללמוד את זה ולראות את זה בסוגיות נוספות, אבל לנו כרגע נסתפק בזה כדרכנו בדרך כלל, והלומד ילמד יותר גם לפי מה שיש בדף המקורות אם ירצה. אז כל טוב ושלום שלום.